בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, לכן אנחנו נלמד בספר התניא בעמוד 228 את איגרת יוד, שעוסקת קצת בנושא של תשובה. עמוד 228 יוד. אדרוש שלומם וחיים, פתח דברי יאיר אוזן שומעת, תוכחת חיים, אשר הוכיח השם חיים על די נביאו, ואמר חסדי השם כי לא תמו. והבל למימר כי לא תמו, כמו שכתוב, כי לא תמו חסדיך. זאת אומרת, יש כאן הקדמה של נסביר את המילים של ההקדמה. אדרוש שלומם וחיים. אחרי זה אומר אדמור זקן, פתח דבריי, אם יפתח את דבריו, יאיר אוזן שומעת. הולך לעורר אוזן ששומעת תוכחת חיים. אוזן שתקשיב לאותה תוכחת חיים שהוא יגיד עכשיו. על הפסוק, אשר הוכיח השם חיים על די נביאו, יש את הפסוק ש... הנביא אמר, להוכיח, ומה הנביא אמר? חסדי השם כי לא תמנו, כי לא קל ורחמיו. זה הפסוק. חסדי השם כי לא תמנו, כי לא קל וחסדיו. אז שואל הרבי כאן, הפסוק הזה הוא קצת לא מובן. מה משמעות הפסוק? חסדי השם כי לא תמנו. איך צריך להגיד בעברית? חסדי השם, כי לא תמו, לא תמו, לא נגמרו. חסד השם לא נגמר אף פעם. מה המשמעות, למה כתוב כאן לא תמנו? בלשון תם, שלם. אז כדי להבין את הלשון של הפסוק הזה, אומר הרבי, ויובן על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש. אית חסד ואית חסד. אית חסד עולם, ואית חסד הילאה שהוא רב חסד. הזוהר אומר שבחסד של הבורא יש שתי דרגות. הלשון יש חסד ויש חסד. יש חסד עולם ויש חסד עליון, חסד הילאה שנקרא רב חסד. יש את החסד המוגבל של הקדוש ברוך הוא, חסד שנמצא במושג שנקרא עולם, לכן הוא נקרא חסד עולם, ויש חסד שהוא מעל העולם, שהוא נקרא רב, רב חסד, חסד עליון, יותר מהגבולות של העולם. זה מה שאומר הזוהר. מה המשמעות? בעצם בתוך המציאות של העולם, כל המציאות של העולם מורכבת, בנויה על חסדו של הבורא. זה הפסוק, עולם חסד יבנה. העולם נבנה על החסד. זאת אומרת, כל פרט במציאות מבטא את חסד הבורא. אז ממילא, כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו בעצם רואים בתוך העולם את החסד של הבורא. העולם נבנה על ידי החסד ועל ידי האהבה. הפנימיות של החסד זה האהבה. על ידי האהבה של הבורא. אבל בכל אופן, החסד הזה שנמצא בעולם, בלשון של הזוהר, הוא חסד מוגבל, חסד קטן. זה נקרא חסד עולם. ויש חסד שהוא מעל העולם, חסד עליון, שהוא בעצם אין לו גבולות בכלל. זה אותו חסד הילאה. זה נקרא רב חסד. עכשיו, הסוד של הספירות, החסד עולם, זה מידת החסד שהיא חלק מהמידות. הרי יש לנו את שבע המידות, שמתחילות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, שזה שבע המידות שעל פיהם הקדוש הוא ברא את העולם. היום הראשון לבריאה זה מידת החסד, היום השני, מידת הגבורה, היום השלישי, מידת התפארת, עד ליום השבת, שקשור עם מידת המלכות. שבע המידות זה כנגד שבעת הימים של העולם. העולם מורכב מהבחינה הזאת של שבע. והחסד הזה, החסד שהוא הבסיס הפנימי של העולם, הוא התחלת העולם, עולם. חסד ייבנה, החסד של המידות נקרא חסד קטן. חסד עולם. רב חסד זה החסד של ספירת הכתר. יש את החסד של ספירת הכתר, שהוא מעל העולם, והוא ללא גבולות. זאת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא שאין לה בכלל גבול. הטבה ללא גבולות בכלל. החסד המוגבל הוא חסד, שאחד הביטויים שלו זה חסד שנקרא ממלא כל עלמין. ממלא כל עלמין, ממלא את העולם, הוא בתוך העולם. החסד הלא מוגבל, אותו כתר שעכשיו הזכרנו, הוא נקרא סובב כל עלמין. מה זאת אומרת? הוא לא, הוא כאילו לא נמצא בתוך העולם, הוא מקיף את העולם, הוא מעבר לעולם. זה אותו חסד שכאן הזוהר קורא לו רב חסד. עכשיו, למה אנחנו צריכים את ההקדמה הזאת? אז כאן, העיקר של האיגרת הזאת, זה שאומר הפסוק, חסדי השם כי לא תמנו, יסביר כאן הרבי, שכיוון שאנחנו זקוקים לחסד העליון, כי לא תמנו. יסביר פה בסוף תגיע ביד נגיע לשם, תמנו לא מלשון תמים. כיוון שאנחנו לא שלמים, כיוון שאנחנו לא בסדר, כיוון שאין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, כיוון שלא עמדנו לגמרי במטלות שלנו ובמחויבות שלנו, אנחנו לא יכולים להסתפק רק בחסד שנמצא בעולם, אנחנו צריכים לעורר, להיות מחוברים לאותו דרגה שנקראת רב חסד, לחסד שבכתר. כמובן, נשאלת השאלה, איך עושים את זה? מישון שלמים, תמים. אנחנו לא תמימים, לא שלמים.
עכשיו רגע, אני
פרש שלא תאמנו, כי לא התקלנו. אני גם פרש. עכשיו בואו נראה את זה שוב בלשון כאן של הרבי, ואז אני אתחיל פה מההתחלה. אדרוש שלומם, בעמוד 228. אדרוש שלומם וחיים פתח דברה יאיר אוזן שומעת תוכחת חיים אשר הוכיח השם חיים על ידי נביאו. ומה הנביא שהוכיח לנו חיים אמר? ואמר הנביא חסדי השם כי לא תמנו. כגומר, המשך הפסוק, שואל הרבי ואבל אלה מימר, זה הראשי תיבות, אבל אלה מימר, היה צריך להגיד כי לא תמו, כמו שכתוב, כי לא תמו חסדיך. יש פסוק אחר שאומר את אותו עניין, לא תמו חסדיך. למה אומר הנביא כי לא תמו? ויובן, על פי מה שכתוב, מה שאמר בזוהר הקדוש, אית חסד ואית חסד. אומר הזוהר, יש חסד ויש חסד. אית חסד עולם, יש חסד שנקרא חסד עולם. חסד שהוא מוגבל בגבולות של העולם. זה מה שעכשיו הסברנו בהרחבה. החסד של המידות, החסד של אור הממלא, זה החסד שמוגבל בגבולות של העולם. ואית חסד הילאה, יש חסד עליון, שהוא החסד של הכתר, שהוא נקרא רב חסד. כי הנה מודעת זאת, התורה נקראת עוז. שהוא לשון גבורה. התורה נקראת עוז. איפה היא נקראת עוז? זה הפסוק הידוע, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אז התורה נקראת עוז. אומר הרבי, המילה עוז, שזה כוח, עוצמה, זה לשון גבורה. זאת אומרת, התורה נקראת גבורה. יש בצד של גבורה בתורה. ויש באמת מאמר מפורש של חכמים, כמו שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, תרי"ג מצוות נאמו למשה מסיני מפי הגבורה. אז הנה, זה לשון ממש לחכמים. זאת אומרת, הפסוק אומר עוז, השם עוז לעמו ייתן. והלשון של חכמים ממש השתמשו באותו ביטוי, שתרי"ג מצוות ניתנו לישראל מפי הגבורה. עכשיו, למה התורה נקראת עוז? למה היא גבורה? יש לנו עוד פסוק שהוא נמצא בתחילת פרשת השבוע שלנו, פרשת זאת הברכה. מה אומר הפסוק? השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, ועתה מרבות קודש, מימינו אש דת למו. זה הפסוק שסופו מצוטט כאן. זה תחילת פרשת וזאת הברכה. אז מה אומר הפסוק? מימינו אש דת למו. אז מה אנחנו רואים פה בפסוק הזה? ימין, ימין. אש זה גבורה. אז מימינו, מהימין, והאש, דת, תורה, למו, נתן להם. ככה כתוב בתחילת פרשת זאת הברכה. פירוש מסביר הרבי, פירוש, לא שמעתי? כן, גבורה זה צד שמאל, נכון. אש, איזה זה צד שמאל? לא, זה לא הפוך, ימינו, ימין, ואש זה שמאל, זה הגבורה. אז מימינו אש דת למו, פירוש, שהתורה מקורה ושורשה הוא רק חסדי השם, המכונים בשם ימין, דהיינו המשכת בחינת אלוהותו התברך, והערה מאור אין סוף ברחו אל העולמות עליונים ותחתנים, על ידי האדם הממשיך האור על עצמו בקיום רמח מצוות עשה שהם רמח איברים דמלכה, פירוש רמח כלים ולבושים להערה מאור אין סוף ברוך הוא המלובש בהם, ומאור זה יומשך לו דחילו וריחמו, יראה ואהבה בכל מצווה כנודע, רק שהמשכה זו נתלבשה תחילה במידת גבורתו של הקדוש ברוך הוא, המכונה בשם אש, שהיא בחינת צמצום האור והחיות הנמשכות מאור אין סוף ברוך הוא, כדי שתוכל להתלבש במעשה המצוות, שרובם ככולם הם בדברים חומריים, כציצית ותפילין וקורבנות וצדקה, ואף מצוות שהם ברוחניות האדם, כמו יראה ואהבה, אף על פי כן הם בבחינת גבול ומידה, ולא בבחינת אינסוף כלל, כי אהבה רבה להשם בלי גבול ומידה, אין האדם יכול לסובלה בליבו ולהיות קיים בגופו אפילו רגע. כמאמר רבותינו זכרונם לברכה, שבשעת מתן תורה, שהייתה התגלות אלוהותו התברך באור אינסוף ברוך הוא, בבחינת דיבור והתגלות פרחה נשמתה. קראנו קצת הרבה, אנחנו מיד נסביר את הכל, נקרא את זה שוב, אבל קודם כל נקדים מה הרבי כאן אמר. אז הרבי מסביר אותו פסוק, מימינו אש דת למו. זאת אומרת, התורה ניתנה קודם כל מימין, אבל יש בה גם גבורה, אש. זאת אומרת, את הדת למו הוא נתן לך גם על ידי אש, שזה בעצם השם עוז למו ייתן, או בלשון של חכמים, התורה ניתנה מפי הגבורה, או הפסוק בפרשת זאת הברכה, מימינו אש דת למו, יש את הצד, יש את הצד של האש. אז מה המהות של התורה? המהות של התורה זה גבורה או חסד. אומר כאן, אומר הרבי כאן, מסביר, המהות של התורה זה חסד, זה ימין. כי מה המהות שלה? זה אור. מה המהות שלה? מה שומעת? לא, ימין זה חסד, זה אהבה, אש זה גבורה. יש לנו מים ואש, ימין ושמאל, זה דברים מקבילים. ימין זה אהבה, חסד, אש זה גבורה וזה שמאל.
מה זה מה שמסחר? זה לא נשור, זה משהו חסד?
כן. כן, ימין השם עושה חי, זה לשון חסד.
לשון חסד.
ימין.
כאילו חי פה זה
לשון
חסד,
כן. עכשיו, בכל אופן, אז מה זה המהות של התורה? אומר כאן הרבי כך, המהות של התורה זה חסד. זה נקרא מימינו. מימינו דת למה, מימין הוא נתן להם את התורה. למה התורה זה ימין? למה זה חסד? כי המהות של התורה זה התגלות, זה המהות של התורה, התגלות של אור השם, אהבת השם, להימשך לנבראים. זאת אומרת, מה בעצם התורה מבטאת? שהבורא רוצה להתקרב, להיות קרוב לנבראים, להיות קשור איתם, להטיב איתם, שכל התנועה הזאת של להטיב, להתקרב, לגלות להם את אורו, זה ימין. עכשיו, מצד שני, כדי שזה יתקבל בגבולות של הנבראים, זה חייב להפוך לצריך צמצום. הצמצום זה בעצם גבולות שעל פיהם האהבה יכולה להגיע אל הנבראים. שזה בעצם השילוב מימינו אש דת למה. אמנם התורה זה ימין, אהבה וחסד, אבל כדי שהיא תגיע אל הנבראים, האהבה, שהם יוכלו לקבל אותה ולהכיל אותה, היא צריכה להתלבש במידת הגבורה. עכשיו בואו נראה את זה במילים של הרבי, את כל הפסקה הזאת, לאט לאט. אני קורא פה שורה שמתחילה וכדכתיב. קצת מעל האמצע, שורה שמתחילה וכדכתיב. כדכתיב מימינו אש דת למה, פירוש, שהתורה מקורה ושורשה הוא רק חסדי השם. את כל התורה היא חסד, אהבה, אור, גילוי. חסדי השם, המכונים בלשון של התורה, ימין. בשם ימין. דהיינו, מה זה התורה? המשכת חינת אלוהותו יתברך. מה זה התורה? הבורא רוצה להתגלות, זה נקרא להימשך. הוא רוצה לגלות את עצמו לנבראים. אז המשכת בחינת אלוהותו יתברך, והערה מאור אינסוף ברוך הוא אל העולמות העליונים והתחתונים. זאת מה זה בעצם התורה? המשכה, גילוי הערה מאור אינסוף לעליונים ולתחתונים. איך זה נמשך הערה הזאת? על ידי האדם. מה ממשיך את האור למטה? את אותו חסד השם למטה האדם. איך הוא ממשיך את האור? הממשיך את האור על עצמו בקיום רמח מצוות עשה, שם רמח איברים דמלכה. זאת אומרת, המצוות, רמח מצוות עשה, הם כמו שלמדנו כאן בעבר, בספר שנקראים רמח איברים של המלך. מה זה עבר? עבר מגלה את הכוחות. זאת אומרת, כשיש לך יד, אתה יכול לנוע. בנפש את כוח התנועה, אבל אם אין יד זה לא יתגלה. אם אין עין, אז כוח הראייה הנפשי לא יתגלה. זאת אומרת, האיברים מגלים את הנשמה, את כוחות הנפש, בתוך המציאות. ככה גם המצוות, הם נקראים רמח איברים דמלכה, כי מה העניין המצוות? לגלות את האור פה בתוך העולם. עכשיו, זה הלשון כאן, רמח איברים דמלכה, פירוש רמח, מסביר הרבי, רמח כלים ולבושים להערה מאור אינסוף ברוך הוא המלובש בהם. זאת אומרת, מה זה העניין של המצוות? כלים לבושים לאותו אור אינסוף שיומשך בהם. עכשיו, ומאור זה יומשך לו מהרבי תחילו בריחו בכל מצווה. זאת אומרת, אתה עושה מצווה. בתוך המצווה, המצווה זה כמו כלי אל האור. ולכן בכוח המצווה גם תתעורר בתוכך יראה ואהבה. זאת אומרת, התעוררות רוחנית. מאיפה באה ההתעוררות הרוחנית? כי כשעשית מצווה, המשכת עליך אור, והאור אחר כך יחווה בתוכך כהתקרבות, כמשהו פנימי שמושר אותך. יש משהו במצווה הרבה מעבר לזה, כי המצווה ממשיכה את האור, אבל אתה תואם קצת את האור של המצווה, באותו התלהבות פנימית, באותה אהבה, שבאה בעקבות עשיית המצווה. אז עד כאן, זה הצד שהתורה היא חסד. אז כמו שתיארנו אותה, זה אור אינסוף שנמשך לעולם. מה זה המצוות? זה הכלים, הכלים לאותו אור, לאותו חסד, לאותה אהבה שהבורא רוצה להיות קרוב אלינו. רק, ממשיך הרבי אומר, אז עד כאן זה חסד. איפה הופיעה הגבורה? איפה מידת הצמצום? ההסתר שזה מידת גבורה? איפה האש? רק שהמשכה הזו נתלבשה תחילה במידת גבורתו של הקדוש ברוך הוא. המכונה בשם אש, שהיא בחינת צמצום האור והחיות הנמשכות מאור אינסוף ברוך הוא, כדי שתוכל להתלבש במעשי המצוות. זאת אומרת, איפה נמצאת הגבורה? שהאור יצטמצם כדי שתוכל, שהוא יתלבש בעולם המעשה. זאת אומרת, כמו שאנחנו מיד נראה פה בהרחבה, כל מצווה, בעצם למרות שזה אור, איך היא מתבטאת המצווה? וזו פעולה מעשית מוגבלת. העובדה שהמצווה, או התנאי שימשך האור, הוא פעולה מעשית מוגבלת, זה גבורה. זאת אומרת, הגבולות של המצווה, והעובדה שכדי שהאור יימשך, אם אתה לא תעשה את הפעולה הזאת, המוגבלת, האור לא יימשך. אז כל זה, זה שנקרא שהתורה התלבשה בגבורה. מימינו אש. יש גם אש כאן. גבורה.
כאילו, מימינו אש,
זאת
אומרת שיש גם
בתוך
חסד
שלו
אש. זאת הכוונה?
כן. ומה עושה האש? האש עושה שהחסד מתלבש במציאות מוגבלת.
למרות שהאש היא... למעשה הגבורה שנמצאת בשמאלו, היא עוברת לימינו,
רק כשהיא
יורדת לעולם?
לא, לא עוברת צד. לחסד, אני אסביר. יש כאן אהבה, זה החסד.
בעולמות העליונים יש את הימינו שזה החסד, בשמאלו זה
הזה, כשזה
מגיע לעולם
הזה,
זה משולב?
כן, זה בא משולב. איך זה בא משולב? זה כש... בעצם הגילוי הקרבה זה אהבה. אבל בזה שהקרבה תלויה בפעולה מסוימת, במצווה שתלויה במקום וזמן, זה הגבורה, זה הצמצום של החסד. זה כמו כמו שניתן לזה משל, שניים שאוהבים אחד את השני. עכשיו אחד מגלה לשני את האהבה שלו, ואומר לו, תראה, כשאתה עושה כך וכך, אני מאוד אוהב אותך. אז בוא נבדק את המשפט הזה. מה הכוונה שאתה עושה כך וכך, אני מאוד אוהב אותך? זה אומר שהאהבה עכשיו מצטמצמת במה? בפעולה מסוימת. הפעולה הזאת כאילו מגלה בי. משה, אולי אני תמיד אוהב אותך, אבל אני אוהב אותך בסתר. אבל כשאתה עושה כך וכך, אני ממש אוהב אותך. עכשיו, מה בעצם קרה כאן? האהבה הצטמצמה... בתוך גבורה. יש כאן כאילו שני צדדים. הצד של האהבה, שישב כאילו נמצאת מוגבלת בגבורה מסוימת. ככה גם הבורא עשה איתנו, שאת אהבתו, אורו האינסופי, הוא מצמצם, זה מה שעשו, לכן אומר לנו משה רבנו, מימינו, התורה זה באה מימין, אהבה, אבל אש, יש בה אש, יש בה גבורה, יש כאן צמצום. הדת, למה, התורה שניתנה לנו, היא מימין, היא אהבה, אבל היא מלובשת בגבורה, בצמצום. וממשיך רבי מפרטת, למה זה קרה? למה זה קרה כאן? ממשיך רבי אומר כאן.
מה? אהבה
של התורה, שאנחנו מדברים... עומת מחכה לזה. אנחנו מדברים פה כרגע... עומת, אנחנו נגיע לזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה כרגע, יש חסד שמוגבל בעולם.
אבל אם האקט הצמצום הראשון שנעשה הוא כבר
אקט של גבורה. צמצום זה תמיד גבורה. כן, תמיד זה צמצום זה גבורה. זאת אומרת, המקור לפני הצמצום זה אור אינסופי, אבל הוא לא מתגלה כמו שהוא. כדי שהאור יתגלה, הוא צריך לעבור צמצום. אז הצמצום זה האש דת, זה האש שנותן לך את הדברים. עכשיו, במה זה מתבטא? זה בדיוק בצורה הכי פשוטה. כשהבורא אומר לך, לא תגנוב. או ואהבת לרעך כמוך. או לא תשנא את אחיך בלבבך. מה המשמעות? כשאם אתה לא גונב, או אוהב את השני, או גומל איתו חסד, נותן איתו צדקה, אני איתך, אני אוהב אותך. אבל אם לא, אם אתה לא, אם אתה כן גונב, או אם אתה לא אוהב את השני, או שונא את השני, מה קורה כרגע לאהבה שלי? היא לא מתגלה. זאת אומרת שהאהבה כאן, לכן המעשים הם כמו כלים מצומצמים להכיל את האהבה. עכשיו כמובן, אהבת הבורא תלויה רק בזה, אז עומד נראה אם זה רק תלויה בזה. אבל קודם כל יש כזה ממד. יש ממד של דרישה, כמו שאמרנו במשל האנושי, שאני אוהב אותך אם תעשה כך, וכשאתה עושה כך אני אוהב אותך, וכשאתה עושה, כשאת מי שיגיד לשני, תראה, כשאתה עושה כזאת פעולה מרגיזה, אני עכשיו לא אוהב אותך. מה כדי אני לא אוהב אותך? האהבה שלי נדחקת, אתה הרגזת אותי. אתה עשית, כשאתה פגעת בי, או התנהגת לא יפה, או עושה דברים כאלה ואחרים, אז אהבה, כאילו אהבה מתרחקת, מתעלמת. זאת אומרת, כל זה כמובן זה אותו צד של אהבה תלויה. אהבה תלויה בדבר, תלויה במעשים. המעשים הם כאילו אמצעי הקישור בין האהבה לבין המציאות. ואז אם המעשים האלה קיימים, האהבה מתגלה. ואם המעשים האלה לא קיימים, האהבה כאילו מצטמצמת. אז בכל אופן, אותם מעשים הם בעצם הפעולות שאומר משה רבנו, זה האש שמצמצמת את האהבה. עכשיו, כמובן, בשביל מה זה נעשה? למה לא לגלות אהבה ללא תנאים? מה? רק שההמשכה הזו, אני קורא פה שורה קצת אחרי האמצע שמתחילה במילה יומשך בסוף באמצע השורה, רק שההמשכה הזו של אותו חסד נתלבשה תחילה במידת גבורתו של הקדוש ברוך הוא המכונה בשם אש, שהיא בחינת צמצום האור. מה זה האש? צמצום האור והחיות הנמשכות מאור אינסופו. מה המטרה של הצמצום? כדי שתוכל להתלבש במעשה המצוות, שרובם ככולם בדברים חומריים. את הצמצום נועד, האדם נמצא הרי בתוך עולם גשמי. הפעולות שהוא יכול לעשות זה רק פעולות מוגבלות. כדי שיהיה פעולות מוגבלות, שדרכם הוא יוכל להתקשר עם הבורא, לכן האהבה הצטמצמה באותם מעשים. זה כמו, אם ניתן לזה משל, זה כמו מישהו שהוא מאוד רוחני ומאוד מופשט, והוא אוהב ילד מאוד מאוד קטן, שאין לו, המושגים שלו הם מאוד נמוכים, מאוד, כי הוא ילד קטן, הוא מאוד אוהב אותו, הוא רוצה ליצור איתו קשר. עכשיו, הוא לא יכול לדבר איתו ולספר לו במילים מופשטות שבהם את מה שהוא חווה. כי המילים האלה, המופשטות, אותה מילים, אותו צורת ביטוי של אהבה לפי דרגתו, היא לא מתקבלת, היא לא נקשרת בעולם של הילד, שהוא מאוד נמוך לפי ערכו. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לבטא את האהבה שלו אל הילד במילים, במושגים, במעשים ששייכים לעולמו של הילד, כדי שהילד יוכל להרגיש את הקשר. אז ככה כביכול הבורא איתנו, ככה כביכול הבורא איתנו, הבורא האינסופי ואהבתו האינסופית, כדי שהאהבה תגיע אל עולמנו המוגבל, הוא צמצם את החסד ואת האהבה בפעולות גשמיות, שהן שייכות לעולם שלנו, שעל פיהם החסד יוכל להגיע לעולם שלנו. זה מה שאומר פה הרבי, את המשפט הזה, כדי שתוכל להתלבש במעשה המצוות, שרובם ככולם הם דברים חומריים, כציצית ותפילין וקורבנות וצדקה. אומר אבי, אפילו מצוות שבעצם רוחניות, אף מצוות שהן רוחניות האדם, כמו יראה ואהבה, גם כן הם מוגבלים, כי הרי האדם הוא מוגבל. ואף על פי כן הם מבחינת גבול ומידה. זאת אומרת, האדם בעולם הזה, גם הרוחניות שלו מוגבלת. לכן גם הדברים הרוחניים שלו, כמו יראה ואהבה, הם גם כן מוגבלים. ולא מבחינת אינסוף כלל. זאת אומרת, האהבה של האדם פה למטה היא לא אינסופית, כי הוא נמצא בתוך גוף מוגבל. כי אהבה רבה להשם, בלי קץ וגבול ממידה, אם יש אהבה, אם תתעורר בתוך האדם, אהבה אינסופית באמת, אין האדם יכול לסובלה בליבו. להיות קיים בגופו אפילו רגע. אם תתעורר בתוך האדם, האהבה לבורא לא מוגבלת, אפילו רגע אחד הוא לא יחזיק מעמד פה בתוך העולם. הדוגמה למקרה הזה שזה היה, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, שבשעת מתן תורה, שהייתה התגלות אלוהותו התברך, ואור אינסוף ברוך הוא בבחינת דיבור, והתגלות פרחה נשמתם. כשהבורא במעמד הר סיני גילה במעמד הר סיני את אהבתו בצורה גלויה, לא בצורה מוגבלת, מה קרה אז? חכמים אמרו, פרחה נשמתם. וזו הייתה חוויה גדולה מדי שהם לא יכלו להכיל אותה. אז הנשמה כאילו פרחה, והקדוש ברוך הוא רצה להחזיר להם את הנשמה בטל שעתיד להחיות בו את המתים. ככה חכמים. זאת אומרת שהיה משהו של יציאה מהכלים במעמד הר סיני. כאילו לא אפשר היה, אי אפשר היה להכיל את אותו גילוי. ולמה זה? כי האדם הוא נשמה בתור גוף והוא מוגבל. אז לכן גם האהבה שלו, גם הרוחניות שלו, היא תמיד מוגבלת. כי אנחנו נמצאים בתוך עולם מוגבל. והנה ממשיך הרבי, לפי שהמצוות ניתנו לנו על ידי התלבשות במידת גבורה וצמצום הערק וכו', כמו שעכשיו אמרנו, לכן רוב המצוות יש להם שיעור מצומצם. זאת אומרת, רבי, אם נסתכל על המצוות, כל המצוות יש להם גבול. כמו אורך הציצית, י"ב גודלים. זאת אומרת, יש חובה, ציצית שגברים לובשים אותה, יש לה גודל מסוים של החוטים, י"ב גודלים, 24 סנטימטר. תפילין, הגודל שלהם זה אצבעיים על אצבעיים. 4 סנטימטר על 4 סנטימטר, זה הגודל של הבית של התפילין. אפשר גם פחות, אבל זה, יש איזה גודל מסוים, ומרובעו דווקא. הלולב, דלת פחים. מה הגודל של הלולב? 40 סנטימטר. הסוכה, 70 סנטימטר, זין פחים. והשופר, הגודל שתוקים בשופר, השופר לא יכול להיות קטן, חייב להיות מינימום טפח, 10 סנטימטר. המקווה, ממסעה. ממסעה זה כמות מסוימת של מים, שזה המינימום של מקווה. וכן בקורבנות, יש להם שיעור מצומצם לזמן, כמו כבשים, בני שנה, קורבן, יש קורבנות מסוימים בבית המידה שהם מקריבים, בגיל מסוים של הכבש, כבש בן שנה, אלים בני שנתיים, פרים וכו'. חן מס, עכשיו, אוקיי, אז זה דוגמה, מה הרבי רצה להראות לנו? שבעצם המעשים קשורים עם זמן, עם מקום, עם גודל. המצוות כולן קשורות עם ממד של מקום וזמן. וכן, וזו הדוגמה שהכי תעניין אותנו כאן גם בהמשך האיגרת, וכן מעשה הצדקה והגמח בממונו. כשאדם נותן, מסייע לזולת, יש מצווה כזאת, לגמול חסד עם הזולת, לתת צדקה אל הזולת, הוא נותן מכספו. אף שהוא מהעמודים שהעולם עומד עליהם, כדכתיב עולם חסד ייבנה. זאת אומרת, אחד מהעמודים של העולם זה הנתינה, החסד. אז היינו חושבים שצריך לתת ללא גבולות. אף על פי כן יש לה שיעור קצוב. חומש למצווה מן המובחר ומעשר למידה בינונית וכו'. זאת אומרת, אפילו הנתינה של הצדקה והחסד, יש להם גבולות. אתה צריך לתת ממעשר, שזה מצווה בינונית, כאילו זה עיקר העניין, ואם אתה רוצה לשאת מידה מן המובחר, אתה נותן חומש, 20%, אבל לא יותר, עד חומש. אתה לא יכול לתת את כל מה שיש לך. יש גבול כמה אתה יכול לתת. ולמה זה? אומר הרבי, וזה נקרא חסד עולם. כל מה שדיברנו, זה נקרא שהחסד, האהבה, היא מוגבלת בגבולות של העולם. פירוש חסד אל כל היום, המתלבש בעולמות עליונים ותחתונים על ידי התארות הדלטטה, עם מצוות הצדקה וחסד שעושים בני אדם זה עם זה, ולפי שהעולם הוא מבחינת גבול ומידה מארץ הרקיע, תפקוף שנה וכו', וכן מרקיע לרקיע, ושית אלפי שנים אבי אלמה, לכן ניתן שיעור ומידה גם כן למצוות הצדקה והחסד שבתורה. כמו לשאר מצוות התורה. אז מה אומר פה רבי? החסד הזה שאתה נותן לשני עד מעשר או עד חומש, מידה מן המובחר, שהחסד הוא מוגבל, זה נקרא חסד עולם. מה זאת אומרת חסד עולם? זה הכלי להמשיך בתוך העולם את אותה אהבה גלויה של הבורא. העולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לידי מידת החסד. כשאתה עושה מעשים של חסד בעולם, אתה גורם שהקדוש ברוך הוא יגלה את חסדו ואהבתו. זה נכון על כל המצוות, אבל הרבי נותן לנו את המצווה שכוללת פה בתוכה את כל, את כל ה... במהות שלה את כל המצוות, שזה מצוות הצדקה, כמו שלמדנו כאן בעבר, שאדם עושה חסד מוגבל, וממשיך את אור הבורא, שיתגלה פה בתוך העולם המוגבל. זה נקרא, בהתאהותא דלתתא, התאהותא דלעילא. זה ההתאהות שלך מלמטה, אתה עושה פעולה של חסד, על ידי זה נמשך, התאהותא דלעילא מלמעלה, אבל, אומר הרבי, העולם שאתה נמצא בו, הוא מוגבל. יש לו זמן מוגבל, יש מקום מוגבל. לכן הפעולות שאנחנו עושים הן מוגבלות, וגם האור שנמשך לעולם הוא אור מוגבל. אז עד כאן זה ההסבר למה שנקרא חסד. זה נקרא חסד עולם. או מה שהתחלנו פה את האיגרת של הרבי, אז הוא התחיל מהזוהר שיש חסד ויש חסד. יש חסד עולם, ויש רב חסד. אז עד עכשיו הסברנו מה זה חסד עולם. זאת אומרת, האור האלוקי שנמשך בעולם בצורה מצומצמת, כי העולם מוגבל, זה קשור עם כל המצוות, זה גם בנתינה של חסד, זה שאתה נותן לשני בצורה מוגבלת. כמה אתה נותן לו, כמה אתה באמת יכול, אתה יכול 10%, 20%, אבל אתה לא יכול יותר. כמה אתה נותן לו, אתה מודד אותו, הוא ראוי לקבל, הוא לא ראוי לקבל, יש לי אפשרות. הכל נעשה מתוך תהליך של מדידה. מה זה מדידה? גבורות. זאת אומרת, החסד מדוד בגבורות, במידת הגבורה שלך, וכמובן זה מעורר למעלה את אותו חסד אלוקי, שהוא מדוד ומוגבל לפי האופן של העולם. עכשיו, עד כאן זה הייתה הקדמה. עכשיו באה הנקודה שאומרה, כל זה נכון, אבל מה נכון? אך היינו, אומר הרבי, דווקא לשומר תורה, ולא שר ממנה ימין ושמאל, אפילו כמלוא נימה. זאת אומרת, אתה פועל בצורה מוגבלת, האור נמשך בצורה מוגבלת, למי ששמר כל הזמן את הגבולות כמו שצריך. זה נקרא שומר תורה, שלא שר ממנה כמלוא נימה. תמיד עשית מה שהיית צריך, ניצלת את כל האפשרויות במקום ובזמן לעשות מה שמוטל עליך, ונמשך בעקבות זה אור מוגבל לתוך המציאות שלך. אבל מי שהעביר עליו את הדרך חס וחלילה, או שאיבה דרכו לתת מגרעות בקודש העליון, שגרה ערכו מבחינת המשכתו מה שהיה יכול להמשיך מבחינת אלוהותו והארת האור מאור אין סוף ברוך הוא, אילו היה שומר התורה ומקיימה כהלכתה. אבל מי שלא נהג כמו שצריך, הוא בזבז את האפשרויות שקיימות בעולם, הוא בזבז את זמנו, הוא בזבז את מקומו, זאת אומרת, הוא לא עשה את מה שהוא צריך לעשות. זאת אומרת, מי שפעל בעולם, אבל הוא פעל מתוך מקום כזה, שאת האפשרויות לעשות כלים להמשיך את האהבה, הוא לא עשה, החסיר. עכשיו, אחרי שהאור נחסר, אז על זה נאמר, מעוות לא יוכל לתקום. כן? יש לנו פסוק, מעוות לא יוכל לתקום. מה שהתעוות, אי אפשר לתקן אותו. למה אי אפשר לתקן אותו? כי היה לך זמן, היית צריך לעשות בו משהו, וזה איננו. בזבזת. איך אתה יכול לתקן את מה שהיה? עכשיו, הזמן עכשיו זה לעשות דבר חדש. היה לך אפשרות כזאת או אחרת, ולא עשית, אז לכאורה את העבר, אי אפשר לתקן. למה? כי יש כלי, היית צריך להמשיך אור, וזה לא נעשה, אז אי אפשר לתקן את זה. אבל כל זה לכאורה. למה? הוא ממשיך רבי אומר הלאה, על זה הרי מעוות לא יוכל להתקון, כי אם יש דרך שבה מתקנים את מה שהתעוות. כי אם בהמשכת האור העליון שלמעלה מהעולמות ואינו מתלבש בהם, הנקרא חסד אילאה ורב חסד, לפי שמאיר ומתפשט בבחינת אינסוף בלי גבול ומידה. ומאחר שאינו מצומצם תוך העולמות, אלא מבחינת מקיף עליהם מלמעלה, מרש כל דרגין הצוף וכו', כשהאדם ממשיכו במעשיו והתארות הדלטטה, אזי אור עליון זה מאיר ומתפשט תוך העולמות ומתקן את כל המעוות. וכל המגרעות שניתנו בבחינה בקודש העליון, הוא מחדש אורם וטובם ביתר סט ויתר עוז, בבחינת אור חדש ממש, ולכן אמרו, במקום שבעלי תשובה עובדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. מה אומר כאן הרבי? שבואו נחזור על הנקודה של הרב. אומר כך, הפעולה בעולם היא פעולה מתוך מקום מצומצם. העולם הוא מצומצם. החסד מתגלה על ידי צמצום. במילא גם מוטל עליך לפעול רק מתוך מקום של גבול, של צמצום. זה הדרך הרגילה. זה מה שאתה צריך לעשות. אבל כל זה נכון שאתה אומר, ונקרא את הדוגמה הפרקטית שמיד הרבי ידבר עליה מפורש, אדם אומר, אני נותן 10%. זה מה שאני צריך, לא יותר. צודק. למה הוא צודק? כי בסדר של העולם המוגבל, זה המחויבות. לא יותר, או 20%, אבל זה המחויבות. לא יותר מזה. אני עוזר, אני נותן, הכל על פי הגבולות. אומר כאן הרבי כלל, זה הסדר הנכון, שממשיך את האור המוגבל לתוך העולם. אבל ברגע, שהאור נחסר, שהיה עיוות, שהיה קלקול, ברגע שנוצר קלקול, אז במקום של קלקול, אז מעוות לא יוכל לתקון. מה שהתקלקל, התקלקל. איך מתקנים את מה שהתקלקל? רק שכאילו פותחים צינור לא מוגבל, שאותו צינור לא מוגבל ימשיך אור חדש, ואותו אור חדש ישלים את כל מה שחסר. זאת אומרת, כל דבר יש לו את המידה ואת המינון שלו. אבל זה כמו, אם נתן איזה משל פשוט, יש לאדם... אני נתן למשל בעולם כדי להמחיש את זה. יש לאדם ניהול כספים מסוים. ככה הוצאות, ככה הכנסות. ועל פי זה יש לו הכנסה מסוימת, הוצאה מסוימת, ועל פי זה מנהל את חייו. אז הוא יודע, לזה משתמשים לזה, לזה משתמשים לזה, לזה משתמשים. אחרי זה שזה זמן מסוים שהוא עיוות את דרכו. מה זאת אומרת עיוות את דרכו? הוא בזבז כספים יותר מידה, השתמש בהם בצורה לא נכונה, וכו' וכו' וכו', וזהו. ואז מה? כיוון שמה שנכנס, זה לא עומד בקנה מידה של מה שצריך להוציא, להוציא יותר מהמידה. אז הוא עכשיו צובר מינוס, הוא עכשיו צובר חובות כל הזמן. אין לו, מעוות לא יוכל לתקון. כי אתה ממשיך להוציא, אתה ממשיך להוציא, ההוצאות הן הכרחיות, ההכנסה היא בדיוק על פי ההוצאה, מה שיש לך, ומה שהיית מעבר למידה, זהו, זה חסר. איך פותרים כזה בדבר? מה צריכים? צריך איזה משהו מחוץ למידה. צריך איזה סכום שהוא פתאום יבוא בלי לחשבון. כי אם הוא לא יבוא בלי החשבון, ואתה תישאר בתוך ההכנסה וההוצאה, אז זה יישאר תקוע שם. צריך איזה משהו מעבר שהוא ישלים את כל מה שחסר. עכשיו, זה משל גשמי כמובן, שמבטא בדיוק אותו סוד של אותו משל רוחני. שמה זה בדיוק אותו סוד של אותו משל רוחני? שיש לאדם את העולם המדוד שלו. כל יום צריך לעשות פעולה מסוימת. היית צריך לעשות, אם בזבזת, היום החדש לא יכול להשלים את היום של אתמול. כי כל יום בפעולה שלו צריך להימשך אור בהתאם לאותו יום. כדי להמשיך את מה שנחסר, אומר פה אדמור הזקן, צריכים איזה גילוי מקור של אור, שהוא לא אותו אור שנמשך במידה, על פי מה שאתה צריך לעשות. צריך אור לא מוגבל. רק האור הלא מוגבל הזה, שאין לו עכשיו את הגבולות של הוא יכול להשלים גם את מה שחסר. זאת אומרת, אם האדם ימשיך אור חדש, אור לא מוגבל, או לא אור מוגבל לפי הגבולות, אז הוא יוכל להשלים את מה שפגם פה. עכשיו, איך הוא עושה את זה? אז בוא נקרא שוב את התיאור הזה, את כל הבעיה וה... נחזור פה על הקריאה, ואז נראה איך ממשיכים את זה. אני קורא שוב, בעמוד קופטת וב, בעמוד קופטת וב, ב-2, 4, 6, שורה שביעית מלמטה, אבל מי שהעביר עליו את הדרך חסר חליל, מאחר שעבד דרכו לתת מגרעות בקודש העליון, שגרה ערכו בבחינת המשכתו, מה שהיה יכול להמשיך מבחינת אלוהותו והערת אור אינסוף, האור מאור אינסוף ברכו, אילו היה שומר התורה ומקיימה כהלכתה. הרי מעובד זה לא יוכל לתקון. אם אתה החסרת את מה שאתה צריך לעשות, המעובד הזה לא יוכל לתקון. מתי כן? כי אם בהמשכת האור עליון שלמעלה בעולמות. צריך אור שהוא מעבר לתקציב. אור שהוא מעבר למציאות הגלויה. לא אותו אור שנמשך על פי... ואינו מתלבש בהם. אור שהוא לא לבוש בעולמות. הנקרא חסד עילה. זה החסד העליון של הבורא. לא החסד המוגבל. חסד עילה ורב חסד. לפי שמאיר הוא מתפשט בבחינת אינסוף בלי גבול ומידה. מאחר שאינו מצומצם תוך העולמות. למה הוא נקרא חסד עליון? למה הוא נקרא רב חסד? כי זה אהבה, זה חסד לא מוגבלים. הם לא מוגבלים בגבולות של העולם. ולכן, איך הוא נקרא החסד? זה אור מקיף. זה מה שדיברנו מקודם, זה הכתר. הוא אור מקיף, הוא לא אור ממלא בגבולות של העולם, אלא מבחינת מקיף עליהם מלמעלה, מראש כל דרגין עד סוף כל דרגין. הוא מקיף אותם, כל העולמות, מלמעלה עד למטה. וכשהאדם ממשיכו למטה במעשיו והתארות הדלטטה, כשאדם ממשיך על ידי מעשיו את האור הלא מוגבל הזה, אזי אור עליון זה מאיר, הוא מתפשט תוך העולמות, הוא חודר לתוך העולמות, הוא מתקן את כל המעוות. וכל המגרעות שניתנו בקודש העליון, הוא מחדש אורם בטובם ביתר סת ויתר עוז, בבחינת אור חדש ממש. כשאתה מצליח לעורר את האור הזה, את ההמשכה, את החסד הגדול הזה, אז האור הזה מתקן את כל מה שהחסרת, משלים את כל מה שפגמת.
זה האור
שבכל יורד. שאלת מצוין. זה בדיוק הסוד של הכתר שמתגלה ביום כיפור. ממש כך, אנחנו לומדים את האיגרת.
כתר אומר.
כתר. זה הדרגה של הכתר. שזה העיקר העניין שמתגלה ביום כיפור, לכן זה יום מיוחד שמשלים את כל מה שהיה חסר, מחפר על כל מה שהיה חסר בשנה שעברה. והנה, אבל השאלה איך מעוררים את זה. מה המיוחד של יום כיפור? זה יום תשובה. כן, זה עיקר העניין של יום כיפור. עיצומו של יום מחפר לשווים. זאת אומרת, יש סגולה ביום שהוא מחפר את כל מה שחסר, אבל מי שנמצא בתנועה של תשובה. אז זה מה שאומר פה הרבי, עכשיו הוא לא מדבר פה על יום כיפור, אבל למרות שזה אותו יסוד, אומר פה הרבי, והנה איך ממשיכים את האור הזה על ידי תשובה, והנה עיקר התשובה הוא בלב, כי על ידי החרטה מאום כדליפה, מעורר עומק אור העליון הזה. זאת אומרת, הרבי, איך בעצם ממשיכים, מתחרטים על העבר, אבל החרטה צריכה לבוא מתוך מקום מאוד עמוק בתוכנו. זה נקרא עומק הלב. אחד המזמורים שמוסיפים אותם בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום כיפור, זה מזמור קוף למד ותהילים, שהמזמור הזה הוא מזמור שמתחיל שיר המעלות, ממעמקים קראתיך השם, השם שימה בקולי וכולי שם המשך, אבל הנקודה שמה שממעמקים קראתיך השם, ובואר זה במורה החסידות, שבימים האלה צריך, אדם צריך לעורר את עומק הלב שלו, ממעמקים, הכוונה מהמעמקים הפנימיים שבו. מדוע? כשהוא מעורר את עומק הלב, החרטה מעומק הלב ממשיכה את אותו אור לא מוגבל. זאת אומרת, צריכים פה איזה, כאילו, צריך איזה עבודה מצידנו כדי לעורר את אותו אור לא מוגבל, זה עבודה שבלב, אבל צריכה לבוא מעומק הלב. עכשיו, איך החרטה ממשיכה את אותו אור לא מוגבל? אנחנו לא נסביר את זה כרגע, כי העיקר כאן זה מה שהרבי מסביר בהמשך. אומר רבי כך, אך כדי להמשיכו להאיר בעולמות עליונים ותחתונים, צריך התאהות הדלתת הממש בבחינת מעשה, דהיינו מעשה הצדקה וחסד בלי גבול ומידה, שכמו שהאדם משפיע רב חסד, פירוש חסד, פירוש חסד זה חס דלד, דהיינו לדל ואלוויון, דלת למגרמי כלום ואינו נותן גבול ומידה לנתינתו והשפעתו, כך הקדוש ברוך הוא משפיע אורו וטובו בבחינת חסד אילה נקרא רב חסד, המאיר בבחינת אינסוף בלי גבול ומידה תוך העולמות עליונים ותחתונים, שכולם הם דלת, דלים, אצלו יתברך, דלת להם מגרמאון כלום, וכולה כמה כלה חשיב. ועל ידי זה נתקנו כל הפגמים שפגם האדם באבונותיו למעלה בעולמות העליונים והתחתונים. מה אומר כאן הרב? אומר רבי כך, כדי לעורר את האור הלא מוגבל הזה, שישלים את הפגמים, צריך חרטה. צריך התעוררות מעומק הלב. כי צריך לעורר בתוכנו מקום לא מוגבל בתוך הנפש שלנו, שזה נקרא עומק הלב. אבל החרטה מגלה את האור העליון הזה למעלה. זאת אומרת, הוא נמשך אור חדש, אבל כדי שהוא יימשך לתוך המציאות, צריך פעולה מעשית שזה יאיר למטה. ומה זה הפעולה המעשית? הוא אומר, אבי, נדרש מאיתנו התנהגות של חסד לא מוגבל. למרות שדיברנו מקודם שהכל בעולם הזה מוגבל וגם החסד צריך להיות מוגבל, אבל הנה פה צריך התנהגות של חסד לא מוגבלת, שאדם, ומה הוא חסד עושה עושה? כמו שאתה עוזר, עושה חסד עם השני, גם אם לא מגיע לו, וגם מעבר למידה שאתה מחויב, אתה לא מודד את מה שאתה מחויב, אתה נותן לו מעבר למידה שאתה מחויב, אתה פועל בחסד ללא גבולות, זה ממשיך בגלוי את אותו חסד, אותו רב חסד, אותו חסד של הכתר, ממשיך אותו פה לתוך העולם ללא גבולות. זאת אומרת, שאמצעי התיקון אתה צריך, כדי להמשיך את אותו אור לא מוגבל, שהוא יכול לתקן את כל מה שהחסרת, אתה צריך להתנהג באופן של חסד ללא גבולות. ואז החסד הזה נמשך פה בתוך העולם. בוא נראה את זה שוב במילים של הרבי, כל מה שכרגע אמרנו. אני קורא שוב את המשפט, והנה עיקר התשובה, תשובה שמתחילה עכשיו התשובה, שורה שמתחילה התשובה, קצת מעל האמצע. כי עיקר התשובה הוא בלב, זאת אומרת, את האור הזה ממשיכים על ידי לב, עומק הלב. כי על ידי חרטה מעומק הדלים מעורר את האור העליון הזה. אך כדי להמשיכו, את אותו אור עליון, אותו אור של רב חסד, אותו אור של הכתר, כדי להמשיכו להאיר בעולמות עליונים ותחתונים, זאת אומרת, שהאור יאיר גם בך, בעולם התחתון, צריך התארות הדלתת הממה, צריך פעולה מלמטה שמאפשרת את הגילוי הזה. ומה הפעולה? התארות הדלתת הבחינת מעשה, זאת אומרת, אומר פה רבי, הרגשה, רצון אז, חרטה גדולה, עם כל המעלה שלה, שהיא באמת ממשיכה את האור הלא מוגבל, צריכים לצרף לה איזו פעולה מעשית שתגרום שאותו התעוררות פנימית, אותו התעוררות ומה שהיא מעוררת, את אותו אור לא מוגבל, יימשך כאן בתוך המציאות. ומה זה אותה פעולה? זה מעשה, מעשה הצדקה, נתינה. הרבי מסביר, חסד, איזה נתינה? חסד בלי גבול ומידה. זאת אומרת, אדם צריך למצוא מקום בתוכו שהוא נותן לשני ללא גבולות, ללא גבול ומידה. הוא לא מודד את זה. מגיע לו, לא מגיע לו. אני צריך לתת, אני לא צריך לתת. יש לי אפשרות, אין לי אפשרות. הוא נותן. נותן ללא גבולות. אז הנתינה הזאת, ללא גבולות, היא הכלי להמשיך את אותו אור לא מוגבל. ומסביר את זה הרבי, שכמו שהאדם משפיע רב חסד, כמו שאדם מתנהג באותה מידה שנקראת רב חסד, לא בחסד מוגבל, אלא הוא מתנהג כרגע בצורה של רב חסד, והרבי מסביר את המילה חסד, פירוש חס דלת, מה זה חסד? אומר הרבי, המילה חסד מתחלק לשלוש אותיות, שתיים והשלישית, שניים זה חס, לרחם, לחוס, דלת זה הדל, זה העני, זה מי שאין לו. אז חסד זה לחוס על הדל, דהיינו לדל ואביון, הוא מסביר רבי, דלת למגרמי כלום, הדל ואביון שאין לו מעצמו שום דבר, ואינו נותן אותו אחד שחס, עושה את החסד, אינו נותן גבול ומידה לנתינתו והשפעתו, אז כמו שהאדם נוהג ללא גבול בנתינה שלו, כך הקדוש ברוך הוא משפיע אורו וטובו בבחינת חסד הילאה הנקרא רב חסד המאיר בבחינת אינסוף בלי גבול ומידה תוך העולמות עליונים ותחתונים שכולם מבחינת דלים אצלו יתברך דלת להם מגרמיין כלום וכולה קמה כלב חשיב ועל ידי זה נתקנו כל הפגמים שפגם האדם בעוונתם למעלה בעולמות עליונים ותחתונים. זאת אומרת שהאדם מגיע עם התשובה לנתינה לא מוגבלת, על ידי זה הוא ממשיך את האור למטה בתוך העולם, ועל ידי זה הוא מתקן את כל מה שהוא פגם. זאת אומרת, מה יוצא לנו כאן, מתוך הדברים האלה? שאומר רבי, כשמגיעים לזמן, או להתמודדות עם צורך לתקן, היית לא בסדר, פגמת, החסרת את האור, וצריך לתקן, הדרך לתקן זה על ידי המשכת אור לא מוגבל, אבל הכלי לזה זה התנהגות לא מוגבלת. זאת אומרת, אתה לא יכול, אם אתה היית נגיד כעסת על מישהו, עכשיו אתה רוצה לתקן את זה. כן? אז כל עוד, אפילו שכעסת עליו בצדק. זאת אומרת, מה? עכשיו, עכשיו זה לא היה בסדר, כאילו, בצדק כוונה היה לך סיבה. אף פעם זה לא צודק, אבל היה לך סיבה. עכשיו אתה רוצה לתקן את זה. עכשיו, כדי לתקן את זה, אתה לא יכול להגיד, טוב, אני אמשיך לחוס על מי שאני צריך לחוס עליו. כי אם אתה תישאר במקום הזה, אתה לא תוכל לתקן את מה שעשית בעבר. מה אתה צריך להגיע למקום, מקום פנימי, שאני לא כועס גם על מי שאני צריך לחוס עליו. כי רק על ידי שאתה מוותר גם על מי שאתה לא צריך לחוס עליו, אתה תוכל לתקן את מה שבעבר כעסת והיית לא בסדר. זאת אומרת, תמיד כדי לתקן משהו, צריך הנהגה לא מוגבלת. זה מה שהרמב״ם כותב גם כן, בהלכות דעות, שכשרוצים לתקן מידה מסוימת, צריכים ללכת לקיצוניות השנייה. למה צריכים ללכת לקיצוניות? אחרי זה מגיעים לאמצע. אבל נקודת התיקון זה על ידי הליכה לקיצוניות השנייה. מדוע צריך את הקיצוניות השנייה? כי אנחנו צריכים להגיע למקום לא מוגבל. ולהגיע למקום לא מוגבל זה הכתר. זה הצד הזה של הכתר. עכשיו נסיים פה את האיגרת הזאת בקריאה מהירה, אומר הרבי כך, וזהו שכתוב עשות צדקה ומשפט, נבחר להשם מזבח. שכשאתה עושה צדקה ומשפט, זה יותר טוב לקדוש ברוך הוא מאשר קורבנות. לפי, למה? לפי שהקורבנות הם מבחינת שיעור מידה וגבול. קורבנות אי אפשר להביא ללא גבול. מה שאין כן בצדקה, שאדם עושה צדקה ונתינה, יוכל לפזר בלי גבול לתקן את עוונותיו. ומה שאמרו המבזבז על יבזבז יותר מחומש, שואל הרבי, אבל הרי יש מידה? כתוב המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אסור לך לתת יותר מעד חומש. מסביר הרבי חידוש מאוד מעניין, היינו דווקא במי שלא חטא, או שתיקן חטא בסיגופים ותעליות כראוי. מי שלא חטא, או מי שתיקן את חטאיו כמו שצריך, אז הוא יכול להרשות לעצמו, אל יבזבז יותר מחומש. לתעניות זיווי לתקן את כל הפגמים שלמעלה, אבל מי שצריך לתקן נפשו, מי שהוא מרגיש שהוא פגום עדיין, הוא צריך לתקן את הנפש, פשיטה דלא גרעה רפואת הנפש ברפואת הגוף. כמו שברפואת הגוף אין כסף נחשב, אם יש לאדם חס וחלילה בעיה, הוא ישקיע בכל כסף כדי להציל את עצמו, אין כסף נחשב. הוא ייתן את כל אשר לו, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו כתיב, את כל מה שיש לך, אתה נותן כדי להציל את עצמך. אומר הרבי, אותו דבר גם ברוחניות. אל יבזבז יותר מחומש, זה כשאתה, אתה בסדר, אתה עומד על פי מידה, אבל ברגע שאתה חייב להמשיך עליך או לא מוגבל, אז הדרך היא, לעשות נתינה מעבר לגבולות, אפילו מעבר לאותה מידה, ועל ידי זה נמשך עליך אותו אור עליון. כמובן, כל זה צריך גם כן את אותה חרטה. עכשיו, זה כמובן עוד עניין מעשי פה, שלכן כתוב בספרים שביום, כהכנה ליום כיפור, אנחנו צריכים לדקדק על עצמנו, להדר על עצמנו, גם שכל השנה אנחנו לא יכולים לעשות אותם, יש עניין להדר ולקחת עצמנו דברים בימים האלה, כי בזה שאתה יוצא מהגבולות שלך, אפילו פה, זה עוזר לסייע לאותו גילוי של אור לא מוגבל, שמתקן לך את אותם גמים. ומסיים הרבי אומר, והנה מידת חסד דו בלי גבול ומידה, נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא. חסדי השם, זאת אומרת הפסוק, חסדי השם זה אותו חסד לא מוגבל. כדכתיב חסד השם מעולם ועד עולם, כי הגם שכל ישראל הם רחמנים וגומלי חסדים, ברם יש גבול ומידה לרחמי האדם. זאת אומרת, רחמי האדם הם תמיד מוגבלים. אבל הקדוש ברוך הוא נקרא אינסוף ברוך הוא, ולמידותיו אינסוף, כי לכתיב כי לא חלו רחמיו. וזהו שאמר הנביא אחר החורבן והגלות, עכשיו אנחנו חוזרים לפסוק שהתחלנו איתו. זהו שאמר הנביא אחר החורבן והגלות, חסדי השם כי לא תמנו. אנחנו צריכים להתנהג בחסדי השם, כי מה? כי לא תמנו, כי אנחנו לא שלמים. פירוש, לפי שלא תמנו, לפי שאין לנו תמימים ושלמים, בלי שום חטא ופגם בנפש ובעולמות העליונים. אם היית מושלם, אתה יכול להתנהג במידת הגבורה. הכל מדוד. אבל כיוון שאתה לא שלם, אתה לא תמים, אתה לא יכול להתנהג בחסד מוגבל, אלא אתה צריך חסד לא מוגבל. על כן צריכים אנו להתנהג בחסדי השם שהם בלי גבול ותכלית, כדי לעורר עלינו רחמים וחסד עילאה, שהוא רב חסד ורחמים בלי גבול ותכלית, כמו שכתוב כי לא כחלו רחמיו. וזהו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, אין ישראל נגלים, אלא בצדקה שיעשו גם אם יהיו פטורים מדינה. כי אין בן דוד בא וכו'. אז מה אומר הרבי כאן? אומר הרבי מביא את מאמר חכמים, שמה מביא גאולה? דווקא שעושים צדקה שלא מחויבים בה. פטורים מהדין. ושוב למה? כי כמו שאתה עושה גם כשאתה לא מחויב על פי דין, אתה נוהג בחסד לא מוגבל, כך ממש, אתה ממשיך עליך את אותו אור לא מוגבל שמתקן את הפגמים שלך. עכשיו נסיים פה את הדברים, את האיגרת הזאת, שמזה בעצם לומדים, שתמיד כדי לעורר תיקון אמיתי, שזה כשאנחנו צריכים לעורר את הכתר, ששם מושלמים כל הפגמים, ההנהגה שאנחנו צריכים לנהוג על פיה, זה הנהגה של יציאה מגבולות. כי כל עוד שאתה פועל, אפילו על פי הגבולות הכי אמיתיים והכי נכונים, כשאתה פועל על פי גבולות, האור שנמשך עליך, ההנהגה שקדוש הוא מתנהג איתך, זה על פי גבולות. לכן שאדם זקוק לרחמים אמיתיים, זאת אומרת, יש עליו מידת הדין, יש עליו איזה קושי מסוים, הוא זקוק לרחמים, חלק מהסוד, איך מעוררים את אותם רחמים גדולים, שכשהאדם פועל ללא חשבון, ללא חשבון הכוונה, זה אחד הביטויים למשל של אותו יסוד, אותו מאמר של החכמים, שכל המוחל על עלבונו, מוחלים לו על כל עוונותיו. אם אדם פוגעים בו, הוא מוותר. לא מגיע שהוא יוותר. על פי, מגיע לו לתבוע את עלבונו. אבל הוא מוותר, מוחל על עלבונו, מוחלים לו על כל עוונותיו. למה? כי מה קורה בהתנהגות הזאת שהוא מוחל על עלבונו? מה קורה בהתנהגות הזאת? הוא בעצם, הוא נהג לא על פי דין, אז הוא עורר בתוכו כלפיו הנהגה לא על פי דין. אבל אם הוא תובע את עלבונו, הוא תובע את מידת הדין, אז גם אם זה אפילו אמיתי, אז מתנהגים איתו על פי אותה מידת דין, אבל אם אתה לא שלם ואתה זקוק לרב חסד, אתה לא יכול לנהוג על פי דין. אדם שיודע, זה מה שאומר פה הרבי, אדם שיודע שהוא לא שלם, מי יכול להרשות לעצמו במרכאות לנהוג על פי דין? רק מי שהוא שלם, רק מי שהוא צדיק, שהוא אף פעם לא גרה בקודש, תמיד היה צודק. אז מי שתמיד היה צודק יכול להרשות לעצמו לנהוג על פי דין. אבל מי שלא תמיד היה צודק, לא תמיד ישנים מעשיו, אז ממילא הוא חייב, הוא זקוק לחסד לא מוגבל, שישלים את כל מה שהוא פגם, לכן גם הוא זקוק להנהגה שהיא לפנים משורת הדין, שההנהגה שלפנים משורת הדין, נתינה מעבר למה שאתה מחויב, להדר, לתת יותר ממה שאתה צריך, שעל ידי זה אתה ממשיך עליך את אותו חסד עליון. טוב, נעצור כאן, ושיהיה כתיבה, שיהיה גמר חתימה טובה, זה בכל התחומים. זה בכל התחומים. אז שיהיה כתיבה ויהיה גמר חתימה טובה, שיהיה שנה טובה ומתוקה.